רבותיי, ערב טוב. אנחנו ככה מתקרבים לסוף הסדרה שלנו, ואני רוצה ללמוד ביחד איזושהי סוגיה מתוך בניין הבית, סוגיה ככה שקצת קשורה לפרשות שאנחנו עוסקים בהן. אנחנו עוסקים פרשות השבוע, עוסקים בבניית המשכן, בכלים של המקדש, ואני רוצה דרך זה לגעת באיזושהי נקודת יסוד בבניין הזוגיות. הרי כשאנחנו בונים את הזוגיות שלנו, אנחנו בונים בעצם מקדש מעט. מקדש שלנו. מקדש של הבית, מקדש שמכיל בתוכו שכינה, שמכיל בתוכו קדושה. ויש יסוד בתוך בניין בית המקדש, שהיסוד הזה קיים בתוך הבית. אני אזכיר רגע את הפסוקים, תחילת פרשת תרומה, התורה מצווה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. דבר ראשון, בבניין המשכן צריך נדבת הלב. כלומר, צריך מסירות הנפש של הלב. זה צריך לבוא מתוך רצון פנימי. וזה פשוט. זה פשוט שבתוך זוגיות זה משהו שהוא חייב לבוא. אבל אז התורה מביאה מין רשימה כזאת. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אלים מעודמים ואורות חשים, רשימה ארוכה שכל המוצרים שצריך אותם בשביל לבנות את המשכן. למה צריך את זה? למה התורה צריכה לפרט את כל הדברים שצריך? כשא' אנחנו בפועל כבר לא נבנה משכן. אנחנו לעתיד לבוא נבנה בית מקדש. אז למה צריך לפרט את זה? אלא שיש בתוך הפירוט הזה יסוד בבניית המשכן הפנימי של האדם. לכן המסקנה של כל הציווי הזה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. איך בונים מקדש שהשם יכול לשכון בתוכנו? והלימוד הזה הוא מאוד 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 רלוונטי גם לבניין זוגיות. אם אני רוצה שהזוגיות שלי ושל אשתי תהפוך להיות זוגיות שבאמת היא בית מקדש כזה, שנבנה בתוך הנפש של האדם, שבתוך הבית אני בונה איזושהי נקודה, יש יסודות מקבילים. אני רוצה לעסוק עכשיו באחד מן היסודות המשמעותיים, דרך לימוד של הסוגיה הזאת ממקור בספר מלכים. אני רוצה להקפיץ אתכם אל ספר מלכים, אל אחת מן הסוגיות הקשות של ספר מלכים, שזה סוגיית נבות הישראלי. הנביא מתאר, ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. לנבות יש כרם, שהוא מטפח אותו, שהוא אוהב אותו, יש לו חיסרון אחד בכרם הזה, שהוא בשכנות עם הארמון של אחאב. ואחאב מחליט שהוא רוצה להרחיב את הגינה, הוא רוצה לבנות פרגולה, הוא רוצה לפרוץ קדימה, הוא רוצה להגדיל, הוא רוצה יחידת דיור. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך ויהיה לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. אומר אחאב לנבות, בוא נעשה או חילופי שטחים, אני אתן לך שטח במקום אחר, תביא לי את השטח הזה, או שתמכור לי אותו. עונה נבות, ויאמר נבות אל אחאב, חלילה מהשם מיתתי את נחלת אבותיי לך. מה פתאום? זאת נחלת אבותיי, יש לי חיבור מיוחד אליה, אני לא נותן לך אותה. בסדר? מה התגובה של אחאב? ויבוא אחאב אל ביתו, שר וזעף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר לו, אתן לך את נחלת אבותיי, וישכב על מיטתו, ויסב את פניו, ולא אכל לחם. אחאב חוזר הביתה מבואס מהתשובה של נבות, הוא עצבני, מה הוא עושה? הולך לישון ולא אוכל. תגובה גברית ממוצעת, כשעצבניים הולכים לישון ולא אוכלים. אז באמת, ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ואינך אוכל לחם? מה קרה? למה אתה מדוכא ולא אוכל? עד שבישלתי. וידבר אליה, כי אדבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף, או אם חפץ אתה, אתנה לך כרם תחתיו, ויאמר לא אתן לך את כרמי. אומר לאחיו בצורה מתומצתת, הלכתי לנבות, ביקשתי ממנו את הכרם, והוא לא מסכים. אומרת לו איזבל, תן לי אני אפתור. אתה אומר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל. קום, אכול לחם ויטב ליבך, אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. נכנסת אשתו איזבל לעובי הקורה ואומר לו, תשמע, א' תקום, בוא תאכל, תן לי לטפל בסוגיה הזאת. ובאמת זה מה שהיא עושה. איך היא מטפלת בזה? ותכתוב ספרים בשם אחיו, ותחתום בחותמו, ותשלח ספרים אל הסקנים ואל החורים אשר בעירו יושבים את נבות. ותכתוב הספרים לאמור קראו צום ואושיבו את נבות בראש העם, ואושיבו שניים אנשים בני בליעל נגדו ויעידו לאמור, ברכת אלוהים ומלך והוציאו וסיכלו וימות. מה עושה איזבל? בונה עלילת דם. אומרת, תשמעו, תארגנו עצרת, עצרת של צום, ובתוך העצרת הזאת תביאו שני עדים שיעידו שהוא קילל אלוהים ומלך. ואז מה דינו? מוות. ובאמת, זה מה שהם עושים. ויעשו אנשי עירו הסקנים והחורים אשר היושבים בעירו, כאשר שלחה עליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים אשר שלחה עליהם. קראו צום, והושיבו את נבות בראש העם, ויבואו שני אנשים בני בליעל, וישבו נגדו, ויעידו אנשי הבליעל את נבות נגד העם לאמור, ברך נבות אלוהים ומלך, ויוציאו מחוץ לעיר, ויסקלו באבנים, וימות. עכשיו, יש דין שכאשר מישהו נהרג מדין המלכות, מה עושים עם הרכוש שלו? לוקחים את זה למלכות. וישלחו אל איזבל לאמור, סוכל נבות וימות. ויהי כי שמוע איזבל, כי סוכל נבות וימות, ותאמר איזבל אל אחיו, קום, רש את כרם נבות הישראלי, אשר מאין לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי אם מת. זהו, סידרתי לך עניין, נבות מת, בוא תיקח את הכרם שלך. ויהי כי שמוע אחיו, כי מת נבות, ויקום אחיו לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתו. ויהי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, קום רד לקראת אחיו מלך ישראל, אשר בשומרון, הנה בכרם נבות אשר ירד שמה לרשתו. אומר ריבונו של עולם לאליהו הנביא, לך אל אחאב אחרי שהוא עשה את המעשה הזה, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת. אותו המשפט הידוע, הרצחת וגם ירשת. אגב, מי רצח בעצם?
אשתו.
אתה לא יכול להגיד, זה לא באחריותי.
נתת לקוח, נתת לקוח.
בדיוק, בדיוק. הוא ידע שהיא עושה, נכון. אבל זה מדהים עד כמה כבר אז, תורה, ריבונו של עולם, הנביא, באים ואומרים את הכלל הזה, שהיום זה ברור לנו. אבל זה כלל, תראו איפה הוא כבר מופיע. רצחת וגם ירשת, אתה רוצח. אל תתחבא מאחורי פקידים או מאחורי עושי דברך, לא, אתה אחראי. בכל מקרה, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת, ודיברת אליו לאמור, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ככה הנבואה, אחאב, הלכת ורצחת את נבות, מידה כנגד מידה, ילוקו הכלבים את דמך. סיפור קשה, אני לא רוצה לעסוק בסיפור, אלא בנקודה אחת שחז"ל מעוררים בסיפור הזה. חז"ל שואלים שאלה שאנחנו אין לנו זכות לשאול אותה. כי היא שאלה מאוד מאוד קשה. והיא שאלה של בעצם שכר ועונש. הרי אחאב הוא רשע, זה פשוט. איזבל גם כן. אבל נבות מה חטא. הרי זה פשוט, שוב פעם, אני אומר, זאת שאלה שחז"ל יכולים לשאול, אנחנו לא יכולים לשאול. יש פה כנראה חטא ועונש. אני אומר, אנחנו לא יכולים לשאול, כי אנחנו לא יודעים לזהות מתי זה חטא, מתי זה איזשהו גלגול של משהו אחר. אנחנו, חלילה לנו לבוא לאדם שקורא לו משהו ולהגיד, טוב, הוא כנראה חטא. אסור. זה נקרא הונאת דברים. כאשר אתה בא למשל ואומר, החטא, סליחה, הטרגדיה הזאת היא כתוצאה מכך, זה אמירה רוחנית שאסור לומר אותה. ורסאי, הרצפה נפלה בגלל ככה. אסון הבונים קרה בגלל ככה, זה אמירות רוחניות שאסור לומר אותן. אז חז"ל שואלים, בילקוט שמעוני, שואלים, כרם היה לנבות הישראלי. כתיב, כבד את השם מעונך. מה זה כבד את השם מעונך? תרגום הפשוט, מהכסף. אבל חז"ל אומרים לא. כבד את השם מעונך לא מסתיים בדבר הזה, אלא כבד את השם מעונך ממה שחננך. כלומר, מהכישרון שריבונו של עולם נתן בך. הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרון, תכבד את השם בכישרון שלך. יש פה אגב שתי אקסיומות. א', אקסיומה ראשונה, בכל אדם יש כישרון. בכל אדם. אני כשאני... תמיד ככה, כשאני משתמש במדרש הזה, אני ביסודי, כיתות הראשונות לא הבנתי עברית. עלינו ארצה, אז כנראה לא היה גם יותר מדי חשיבה, נדבר על שנת 78, לא היה יותר מדי הערכות. בסדר, כיתה ו', הלכתי להתקבל למבחנים לישיבה התיכונית. ולא עברתי, המבחנים לא עברתי, אז ההורים שלי ביקשו מועד ב', שהישיבה התיכונית ייתן לי לגשת עוד פעם. אז המחנכת של כיתה ו' קראה להורים שלי ואמרה להם בזו הלשון, אמרה להם תשמעו, יש ילדים שאלוהים חנן אותם ויש ילדים שאלוהים לא חנן אותם. הבן שלכם אלוהים לא חנן אותו. אז חבל, חבל שתנסו שעוד פעם ייגש לבחינות. אז זהו, שלחו אותו שילמד משהו אחר, שילמד מקצוע לפחות, אבל נגרות, משהו, כן. אז ברוך השם שההורים שלי ידעו מה לענות לה, אבל תראה, אני אגיד לך איך הקדוש, איך הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים. העברתי שיעור, וככה ברוך השם, היה קהל גדול, ובתוך הציבור הזה היא הייתה גם. כן, כן, יודעת שזיהתה אותי. ואז אני שומע אותה אומרת לאנשים שמסביבה, הוא היה תלמיד שלי. כרם היה לנבות הישראלי, אומר המדרש, כתיב, כבד את השם מעונך ממה שחננך. שאם היה קולך נאה, עבור לפני התיבה. חיה בן אחותו, חיה, סליחה, בן אחותו שרבי אלעזר הכפר היה קולו נאה. היה אומר לו, חיה בני, עמוד וכבד את השם ממה שחננך. כלומר, אתה, יש לך קול יפה, קדימה, תעלה, תהיה חזן. אתה לא עושה טובה. זה כישרון שהשם נתן לך, אתה מחויב לכבד את השם ממה שחננך. ואז אומר המדרש, אומרים חז"ל את הדבר הבא. נבות היה קולו נאה, והיה עולה לירושלים, והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע את קולו. בעלייה לרגל, הוא היה עולה עם עם ישראל, וכנראה היה שר ומרומם את העם, ועל ידי השירה שלו אנשים היו עולים לרגל וככה מתלהבים. פעם אחת לא עלה. הוא לא עלה. אפילו לא מסבירים למה. והעידו עליו בני בליעל ועבד מן העולם. מי גרם לו? על ידי שלא עלה לירושלים בראייה לכבד את הקדוש ברוך הוא ממה שחננו. למה שכבר אמרה התורה, ולא יחמוד איש את ארצך, אימתי בעלותך. אומר המדרש פה דבר מצמרך. אומר המדרש בעצם, הוא נענש מידה כנגד מידה. הוא היה צריך לכבד את השם בקול שלו, הוא לא כיבד את השם בקול שלו, הענישו אותו מידה כנגד מידה, שטענו שמה? שהוא קילל את השם בקול שלו. עכשיו, זו אמירה קשה.
פעם אחת שהוא לא עשה את זה?
אז אני לא יודע, חז"ל לא מרחיבים פה בדיוק מה קרה, אם זה היה פעם אחת, כמה פעמים, למה הוא לא עלה. וזה באמת שיעור בפני עצמו, להבין את זה. אבל אני רוצה להבין את העיקרון. העיקרון אומר, יש לך כישרון אלוקי שקיים בתוכך. והכישרון הזה, מתת אל הזאת, זה כישרון שהוא זכות, אבל הוא גם חובה. כלומר, יש לך חובה לחבר את הכישרון הזה לעבודת השם. לכן, בעלי הסוד מפרשים שהרשימה הגדולה שיש בפרשת תרומה, זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, החסף ונחושת, תכלת והגמל ותולעת שני. זה לא רשימה של מוצרים. זה רשימה של כוחות נפש. שכוחות הנפש צריכים לבוא לידי ביטוי אצל כל אחד ואחד כדי לבנות בית המקדש. אדם רוצה לבנות בית מקדש, הוא צריך שכוחות הנפש, הכישרונות האלוקיים שבו, יבואו לידי ביטוי. עכשיו אני מבקש לעבור אל הזוגיות. אם אני מבין שבית זה בית מקדש, אם אני חוסם כאו זה את כוחות הנפש, את הכישרונות של אשתי, מה אני מונע? לא רק את היכולת שלה לבוא לידי ביטוי. אני בעצם מונע את כל היעד האלוקי שאמור לבוא לידי ביטוי בבית שלנו, בזוגיות שלנו, בבית המקדש הזה שאנחנו בונים. אם יש לי יעד אלוקי בכישרונות שלי, ויש לאשתי יעד אלוקי בכישרונות שלה, בכוחות שלה, במידות שלה, בכוחות הנפש שבה, ואנחנו כזוג לא מאפשרים את הבניין הזה להופיע, כי אני תופס יותר מדי מקום, יותר מדי מחזיק מהאני שלי, לא מבין את מהות הזוגיות, כמו שדיברנו הרבה פעמים, ביכולת להכיל, ביכולת לצמצם את עצמך כדי לתת מקום לבן בת הזוג. אני לא מבין את זה? אני מונע בניין בית מקדש. אני מונע את היד האלוקי הגדול. אדם כשהוא עושה את זה לעצמו, צריך יהיה לתת את הדין. מי שיש לו כישרון והוא לא מבטא אותו, יצטרך לתת על זה את הדין. כבד את השם מעונך ממה שחננך. התיאור הזה על נבות הישראלי, שזה בעצם עונש, זה תיאור מצמרר. עכשיו כמובן שצריך לזכור כלל יסודי, שהוא מאוד מאוד חשוב, בנושא של שכר ועונש, או בנושא של חיבורים כאלו שחזל עושים, כשאני בא ואומר, זה עונש של אותו אדם, זה לא מקטין כאו זה את האחריות של אותו הרשע. כלומר, אם למשל אני בא ואומר, אדם נרצח. אני בא ואומר, נרצח, למה? בגלל שהוא חטא באלף בית ג'. זה לא מקטין כאו זה את אחריות הרוצח. בסדר, לא להתבלבל פה. אחאב הוא רשע. בלי קשר לזה, נבות חטא. אז אם זה חטא, כשאדם מונע מעצמו לבטא את הכישרונות שלו. אני בא לומר שכשאתה מונע ממישהו אחר, אחד המקומות שמאוד קל לנו למנוע, זה אחד כלפי בן בת הזוג שלו. כשאתה מונע ממישהו אחר על אחת כמה וכמה, עד כמה זה מעוות רוחני, ועד כמה זה פוגם רוחנית. ואם אני מבין שכל תהליך בניין בית המקדש, כל הציווי על המשכן, זה לקחת את נדבת הלב אשר ידבנו ליבו, לברר מה הכוחות המיוחדים שלי. זהב, כסף, נחושת, תכלת, הרגמה, תולעת שני, מה הכוחות שלי? ולתת להם ביטוי בעולם הזה, ולחבר אותם לעבודת השם, זה כל מהות הבית. הרי הזכרנו את זה הרבה פעמים, שאיש ואישה זה שתי אמיתות שונות. זאת אמת וזאת אמת. היכולת לאפשר לאמת אחרת להופיע לידי, בלי שאני חושב שהיא צריכה להשתנות. בלי שאני חושב שהיא טועה. בלי שיש לי איזה מניפולציה איך להוביל אותה אל האמת שלי. זאת עבודה, עבודה גדולה. לפעמים זוגות, בסדר, הלוואי אבל שהיא הייתה משתנה. זה בעצם, אתה לא מאמין. אתה לא מאפשר צמיחה אמיתית. אתה לא מאפשר. עכשיו, זה יכול לבוא גם ברמה הפרקטית הפשוטה. היא רוצה להתפתח בכישרון מסוים. ואתה לא נותן, למה? כי יש לך את השיקולים שלך, את המחשבות שלך. למה הורה לפעמים מכוון את הילד שלו בניגוד לטבע שלו?
ילדים זה יותר. ילדים יותר.
כי בילדים יש לנו כביכול יותר היתר לדבר. כי בילדים הרבה פעמים אתה מתקן את מה? את התסכולים שלך על הילד. וזה סכנה עצומה גם אצל הילד. שאתה עכשיו רוצה להביא לידי ביטוי את מה שאתה לא הצלחת בילד.
זה בא בצורה טבעית. זה לא כמו זוגי.
לכן הרמזור...
לומד את הזוגים. ילד זה טבעי, מה שראית בבית, גם אם אתה לא רוצה...
הילד, אבל מה תמרור האזהרה בחינוך? חנוך לנער בפי דרכו, ולא על פי דרכך. אנחנו רגילים לחנך על פי דרכי. בא שלמה המלך ואומר לך, אבל השלב הראשון כדי ללמוד את דרכו, מה אתה צריך? ענווה גדולה. יכולת לזוז צעד אחד אחורה. לפנות מקום. חז"ל אומרים, ובזה אני רוצה לסיים, חז"ל אומרים, מפני מה התחילה התורה באות ב'. למה? למה לא באות א'? ויש ככה דיון ארוך סביב זה, אני רוצה להגיע לשורה התחתונה של המהר"ל. אומר המהר"ל, שבעצם מה השלב הראשון של הבריאה? השלב הראשון של הבריאה, הוא שכביכול ריבונו של עולם הסכים שבעולם יהיה עוד משהו, חוץ ממנו. בשפת המקובלים זה נקרא כביכול הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. מה זה צמצם? עשה מקום לעוד משהו. השלב הראשון, הוא ראשון לא כרונולוגית, אלא הוא גם כרונולוגית, אבל גם ראשון מבחינת חשיבות, הוא שבן בת הזוג מסוגל לצמצם את עצמו. כדי שמשהו אחר יוכל להופיע. לצמצם את עצמך. זה גם נכון, חינוכית, כלפי ילדים. אני לא מסוגל לצמצם את עצמי, אז אני מנסה ליצור כפילים שלי, יותר מוצלחים, משודרגים, שידרוג דור ב' שלי, דור ג' שלי, דור... בסדר. וזה יסוד בעניין המשכן. זה מדהים איזה גודל של אחריות חז"ל נותנים לאדם כלפי הכוחות שלו, אבל אם אני לוקח את כל זה פנימה לתוך הבית, את האחריות שיש אחד כלפי השני, דיברנו על זה מהרבה מאוד כיוונים, איך בעצם כל זוג, הוא מצמיח אותה, היא מצמיחה אותו, הוא מאפשר את הפריחה, את הגדיל, וכולי. עכשיו תחברו את זה לתוך זה. אז נעשה ונצליח, בעזרת השם.